שש או חמישה עשרה.
והפתק
חמישה לשש.
כן.
מעולה. טוב, אנחנו נתחיל. אנחנו דיברנו בפעם שעברה על מושג התחייה בדברי הרב. ולפני שנתחיל ללמוד בגוף הדברים, אני רגע הייתי רוצה להתעכב הערה קטנה על המושג אורות בדברי הרב. כלל חשוב יהיה לנו בדברי הרב באופן כללי, שיש ללמוד את הדברים לאור פרקי הנבואה, דברי הנביאים. קודם כל, בגלל שהרב, התנ"ך היה שגור על לשונו וכתוב על לוח ליבו, ובהרבה מאוד מקומות הרב בתוך שטף הלשון שותל מושגים או ביטויים מתוך התנ"ך, בייחוד מתוך דברי נבואה, כשהרב מדבר על פרקי התחייה, ויש בכוח התבוננות בפרקים הללו ובפסוקים הללו כדי להאיר גם את דברי הרב. עיקר הנושא בדברי הנבואה זה זו הציפייה לישוע, כמו שידועים דברי הר"ן, שמסביר את שאלת הגמרא, ציפית לישוע שהתקיימו דברי הנביאים בימיך. נבואה כזו שנכתבה לדורות, עניינה לחשוף בפנינו את הכוח הפנימי, את הזרמים הפנימיים שזורמים בהוויה, זרמים בטוחים. כמה פעמים אנחנו חוזרים בתוך ברכות ההפטרה על הקשר בין נבואה לבין אמונה או נאמנות. מידת נאמנותו של הקדוש ברוך הוא היא עומדת ביסוד התקיימות דברי הנבואה. נאמן אתה הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך לא ישוב ריקר. והרבה מאוד מדברי הנבואה ואפילו אלה שעל פי הפרשנים מתייחסים לתקופות קרובות יותר לדברי הנביאים, בלצנחרים, ברוחד נצר, אפילו אחי, יש בהם הרבה לימוד, כך רואים מדברי חז"ל, שנוגע לימינו אלו. אני חושב שרק מתוך, כשעומדים על דברי הנבואה, אפשר לברך בברכות ההפטרה, רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע, ותשמח, או לא תשמח, במהרה בימינו. אז באותה ברכה, ישנם שני כינויים. אחד, ציון, שהיא בית חיינו, כלומר, ארץ ישראל לא רק במובן של קיום המצוות, הרצון שלנו לחזור לכאן כדי שנוכל לקיים את המצוות, אלא בתור בית חיינו, מקום שהחיים שלנו הולכים וגדלים שם, הולכים ופורחים שם. ומיד בסמוך, כשמסתכלים על ארץ ישראל, ואפילו בדורנו זה, אנחנו אומרים ולעלובת נפש. מה זה עלובת נפש? עלובת נפש, נפש, הנפשיות או הנפשנות, הכוונה החיוניות. כמו בעברית, לאנימציה, אומרים הנפשה. מה זה הנפשה? הנפשה זה לתת תנועות לקווים. אתם יודעים מה זה אנימציה? יש קווים. כן? ועל ידי רצף של תנועות נותנים להם תנועה. מחוללים תנועה בקווים. זו הנפשה. נפש, כמו שאומר המערב, זו תנועה. התנועה אפשרית בשני פנים. או כמו בכל עולם הדומם, שזה מחמת משהו אחר שמחולל אותה, או שיש לה תנועה משל עצמה. במקום שמציאות נעה מכוח עצמה, זה סימן שיש בנפש. הכוונה, זו המדרגה הראשונה של גילוי אלוקות. כל המדרגות, כל המציאות כולה, ולא כל הארץ כולה, דומם, השמיים, הארץ, השבועה מספרים קודם, נכון. אבל יש גילוי אלוקות שמתחיל להתגלות בנפש. נפש זו מציאות שיש לה תנועה משל עצמו. כשאנחנו מסתכלים על ציון, ואומרים, זה לא רק הארץ שחזרנו אליה כדי לקיים מצוות, אלא הרבה יותר מזה, בית חיינו, כאן החיים שלנו צריכים לפרוח. אנחנו שבים לארץ ישראל כדי לחזור לחיות, כמו שדיברנו באריכות בפעם שעברה. לא הכוונה רק שנוכל לחיות כדי לקיים מצוות, לא חיים שהתחושה, שאדם חש שהוא חי, יש לו תחושה דלה, רפויה. כן? כמו שהרב מסביר בעריכות, במערכה, באורות הקודש, שנקראת החיות העולמית. ודיברנו, גרגירים מזה בפעם שעברה. הרב אומר, רק נחזור, הרב אומר, יש הרגשת חיוניות רגילה. שאדם, כשהוא לא מגיב למה שקורה בחוץ, הוא מנסה להתרכז, להרגיש את עצמו, הוא מרגיש משהו אמביוולנטי, משהו שאין לו ערך, כן? אין לו ערך משל עצמו, אין לו צבע. כן? לא מרגיש איזו הרגשה בתוכו שמצליחה לזהות מה זה החיים הללו. וכשהוא רוצה להרגיש משהו, הוא חייב להתחיל להרגיש משהו מבחוץ. כן? או להרגיש עצמים שמבחוץ, או כתולדה מן המגע עם החוץ, זה מעורר בו כאב או שמחה. אבל עצם הרגשת החיוניות לא מנפיקה לו שום הרגשה, אנחנו דיברנו על הרגשה מוסרית, אבל יש לו הרגשה שיש לה צבע. מערב, זה לא המצב המתוקן. זה לא החיים האמיתיים. זה חיים שכדי להגדיר את עצמם, צריכים את המוות. הם, החיים הללו נדחפים מכוח יראת המוות. איך הזכרנו, לא זוכרים, הזכרנו בפעם שעברה. הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. תדחף. להוציא לפועל חיים, חיים טובים. מה יעזור לך איזה? קריאת שמע. וכו'. ואם לא, אין כבר שום סיכוי. אז יזכיר לו את יום המיטה. יש מי שדחף החיים שלו, כולו נע כדי להינצל מיום המיטה. זה לא המציאות הנורמלית של החיים. המציאות הנורמלית של החיים, שבכלל לא צריך את המיטה כדי להגדיר אותה. זה המציאות של עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. בכלל לא צריך את המוות. כדי להגדיר חיים, כשאדם מרגיש את עצמו, הוא מרגיש המון המון מסר, והמון תוכן, והמון צבע. הוא מרגיש אלוקות מתגלה בו. זה משהו אחר. זה משהו הרבה הרבה יותר עליון. הרב אומר, כל העולם הולך לצעוד אל המציאות הזו. אם אתם זוכרים את הפסקה באורות התשובה, שבו הצדיקים, איך קוראים לרשעים? הרשעים שלא מאמינים בזה שהחיים יכולים להתקדם. לאט לאט הם מאבדים את האמון בחיים. ואורות התשובה, פרק ח'. והם מלאים קצב ומרירות, שם הרב מתאר, הכל שחור. הרבה מאוד מן המאפיינים של אמירות שיש בדורם. ואז מה הצדיקים אומרים לרשעים? בואו ותהיו צדיקים! לא. בואו ותהיו טובים! לא. שובו וחיו! בואו תחיו! כי לחיות באופן כזה, שבו אתה מלא ביקורת וזעם וקצב, כלפי מה שקורה בחוץ, עין רעה. וכל זה מסביר הרב בגלל שהחיים בפנים מצומקים. כי כשאדם מרגיש את עצמו חי, הוא לא מרגיש שום מסר בזה. לא, הוא לא נדחף מכוח החיים שלו לשום טוב. אלא הוא צריך את הטוב שיבוא מצד הצר המוסרי, אלוקים, תורה, דת. זה מאוד מייאש. לכן אומרים הצדיקים, אתם בכלל לא מבינים מה זה חיים. אומרים הצדיקים הרגילים, בואו וחיו. עם החיים כדי לשמוח, צריכים גורם מבחוץ, אומר הרב בעיני, זה הוללות, זה לא שמחה. שמחה זה שמחת חיים. כמו, שאומר הרב, שאהבה זה לא שאתה אוהב מישהו. אהבה זו תכונה שצריכה למלות את החיים. חיים של אדם אוהב. זה חיים שמלאי אהבה. אהבה, שמחה, חסד, טוב, יושר, כל אלה צריכות להיות נטיות קבועות, ואז החיים הם מלאי צבע, מלאי תוכן, ואז החיים עצמם מתגלה למלוקים. אומר הרב, זו המדרגה שאנחנו עתידים להגיע אליה, והיא התגלות שם השם, אלוהים חיים. וכפי שמופיע בתורה, שזה תולדה של הדבקות בהשם, כפי שמופיע בנביא ירמיה, כפי שדיברנו בפעם שעבר. תחיית המתים הזו, הכוונה, שכל המציאות הולכת ועולה מדרגה, לא רק במטלות המוסריות שמוכנה לקבל על עצמה, ולא רק בזה שהיא הולכת ומסתדרת במסגרות מדיניות, לאומיות, אלא זה שעצם החיים נעשים בריאים יותר, שלזה קוראים הנביאים תחייה, תחיית המתים. מבואר בכתוב, בישעיה בפרק אביו, מה דוחף את החיים להגיע למדרגה כזאת. יש פסוק בישעיה ש... הרב מביא אותו בכמה מקומות. זה בכלל פרק נפלא, פרק אביו, פרק שמתחיל ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. עיר עוז לנו ישועה ישית חומות וחיל. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, מתאריך הרבה בפסוק הזה. אבל לקראת סוף הפרק כתוב ככה, שימו לב. יחיו מיתיך נבילתי, כלומר הנבלות, אלה הגופות שניתן מהן כוח החיים, יקומו, הקיצו ורננו שוכני עפר. אז כל הפסוק הזה, על מה זה מדובר? על התחייה, נכון? שני פירושים בראשונים. או שמדובר על תחיית המתים, האוטופית שאנחנו מצפים לה, או שמדובר על תהליך הגאולה. מדובר ברד אחר כך, מדובר ברד. ואז מובא בכתוב, מה מחולל את התחייה הזאת? כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפי. שתי מקומות בתנ״ך כתוב המילה אורות. אחת במלאכים. שם המובן של אורות זה ירקות. שלחו ללקוט אורות בשדה. זה כנראה לא המובן פה, שטל אורות תלך. למרות שהרד"ק, יש לו איזה פירוש שמנסה לאחד בין שני. פה אורות מסוג אחר. יש אורות שזה ירקות, זה במלאכים. פה בישעיה זה הפעם השנייה שכתוב אורות. וכאן כתוב שמה מחולל את מהלך התחייה? כי טל אורות תלך. הקדוש ברוך הוא יש תללים, שהם לא כמו הטל הרגיל שזה מים, זרזיפי מים, אלא תללי אורות. והתללים הללו הם אלה שכשהם נוזלים על החיים, הם פועלים לא רק לקיים אותם, אלא פועלים להעצים אותם. שהתכונה העצמית של החיים הולכת ומתחדשת. אתם מבינים את הדבר הזה? אין חידוש בעולם שהוא דומה לחידוש הזה. כי כל החידושים האחרים שאנחנו רגילים אליהם, זה חידושים קוסמטיים. הכוונה, מציאות החיים היא אותו דבר, מה שמתחדש זה המעשים, הסדר, ההרגשות, בקליפת החיים. פה מדובר על מהלך אחר, שהחיים עצמם מתחדשים, המושג חיים. כשרואים אדם של תקופת התחייה, ורואים אדם בתקופה שלפני זה, או רואים אדם שתללי הערות האלה נזלו עליו, ורואים אדם, רואים חיים אחרים. זה שייך לפסוק ביחזקאל שמובא באורות התשובה שהבאנו מקודם, שהצדיקים קוראים לרשעים בואו וחיו. לא בואו תהיו צדיקים, מוסריים, קדושים, טהורים, לא. בואו וחיו, בואו אנחנו נלמד לכם מה זה המושג חיים. כמו שמתברר עכשיו, בעת התחייה, בצורה מאוד מאוד ברורה, דיברנו על זה קצת בפעם שעברה, שכשאתה מסתכל בפרספקטיבה של שנים, אז במקום שניסו לגלגל את גלגל החיים על יסודות הכפירה, אז לא רק המוסריות נפגמה מזה, החיים, החיוניות, הרגשת החיים, חפץ החיים. היום המחלה הנפשית, ההמונית ביותר, זה ייאוש מן החיים. מלאי ייאוש. טוב, הרב כותב על זה כבר בורות התשובה, ובהרפי לתואר, ויש לזה הרבה הסברות איך הגענו לזה. אבל מדובר פה לא על מצב שחיים, רק השאלה אם מוסריים או לא מוסריים. מדובר על שאלה מה זה החיים הללו. חיים שלא כוללים, לא כונסים בתוכה, שמחת חיים, בריאות בחיים, אמונה, אהבה, זה פחות חיים. לא הכוונה פחות התלהבות, פחות חיים. אז אומר הרב, אומר ישעיה הנביא, כי טל אורות תלך, הקדוש ברוך הוא יש לו שיטה, איך הוא מגדל חיים. ואת השיטה הזו הוא מפעיל פעמיים. פעם אחת במעמד הר סיני, כתוב במדרש. כי כשעם ישראל בא לקבל תורה, זה היה מחזה נורא. קולות, שופר, ממש שייך לימים הנוראים. ומרוב יראה כתוב שנשמתם פרחה. מה הכוונה נשמתם פרחה? הכוונה שהמפגש עם התורה היה מפגש מאוד נשמתי. לא היה לזה סיכוי לגוף להתרומם איפה שהנשמה נמצאת. לא היה סיכוי בכלל. היה פער אדיר, הנשמה נשטפה בשטף אדיר, הכל הזדעזע. עכשיו צריך שהחיים יתחילו להתרומם איפה שהנשמה נמצאת. שם כתוב בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא הזיד טל של תחייה. כך כתוב במדרש. הוריד הקדוש ברוך הוא טל של תחייה, יותר נכון, טל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות מתים, והנשמה חזרה לגוף. פעם שנייה, זה בתחיית המתים, בתקופתנו. הקדוש ברוך הוא יש עוד גורמים, מלבד המון המון גורמים שיש בהוויה, חלקם גולים, חלקם נסתרים. גורמים כלכליים, גורמים חברתיים, גורמים של בעולם האמונה, שערות, זזרועים. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד על עוד גורמים שמתפקידים בהוויה. זרמים תת-קרקעיים, תת-פנימיים, שקוראים להם תללי אורות, או תללי אורות. הקדוש ברוך הוא עכשיו מטפטף תללי אורות, והתלנים הללו גורמים לחיים להתחיל להתעצם, להעצים. המוני תופעות קורות מזה, שהן מפורטות בו בפרקים. אבל כשהרב קורא לפרקים של אורות התחייה, פירושו של דבר, שהפרקים הללו אורות, לא אורות פלורוסנט, ולא רק אורות במובן של אורות רוחניים, למושג אורות התחייה יש מובן מאוד מאוד ספציפי, מאוד מכוון לדברי הנבואה. פרקי האורות האלה גונזים בתוכם את תללי התחייה, כי תל אורות תליך. אתה רוצה לדעת איפה פוגשים את התללים הללו? קודם כל, התללים הללו קוראים ומתגשמים במציאות, ומחוללים המוני המוני מהלכים. אבל הם מגנוזים בתוך פרקי האורות הללו. ומי שלומד ומתבונן ומעמיק בתוך הפסקאות הללו, הוא עצמו נעשה צינור כדי שהתללים האלה יזרמו. וכשנפגשים איתו, הוא מרבה חיים. יש בתחילת המערכה של החיות העולמית, באורות הקודש בית, הרב הנזיר מביא את הפסוק הזה, ועל זה מביא מקור בנסתר. לא לזה שהרב הנזיר מביא אותו, וזה כבר כתוב, אז לא הייתי מביא. אבל כיוון שהוא מביא, אז אני קורא לכם. לזימנה דעתי, סליחה, נטיף, נטיף תלה כל יומה לאתר דעית קרי שמיים. נוטף תל כל יום לאותו מקום שנקרא שמיים. עכשיו בשמיים במשך כל השנים יתקבצו המון המון תללים. ובזמינים מיטיה לאחיה, לזימנה לאתי. בתללים הללו עתיד הקדוש בו לאחיות מתים. עכשיו שימו לב רבותיו. ומערות תלה מתקיימים קדישי עליונים. כלומר, גם לפני שהתללים האלה מחיים מתים, יש סוגי אנשים שהחיים שלהם יונקים מן התללים הללו. זה אנשים שבחייהם גם בזמן הגלות, ודאי גם בזמן המצעדים הראשוני של התחייה, הם יונקים מן התללים הללו. וכשנדבקים באנשים האלה, לא מוסר אתה מקבל מהם, אלא חיים אתה מקבל מהם. מעין מה שהכוזרי, אתם זוכרים שהכוזרי אומר, במאמר שלישי נדמה לי, או גם במאמר ראשון, שכשהיו נפגשים עם הנביא, רק נפגשים איתו במראה עיניים, זה היה מזרים הזרמות של קדושה לאדם. עצם המפגש, המפגש החי עם הנביא, היה קושר את הנפגש עם חיוניות הנביא. כמו שגם אצלנו, כשאנחנו לומדים תורה, יש תחום שנקרא שימוש תלמיד חכמים, שזה להיפגש עם התלמיד חכם לא רק בתורתו, אלא בחייו. פה, אלישע שיצק מים על ידי אליהו, כתוב על אלישע, ששימש. אז אני רק מאיר את ההערה הזו, לפני שאנחנו נגשים פה לתוך הסוגיות, כדי שנבין מה זה אורות התחייה, זה לא רק מאמרים של הרב, אלא יש בסגולת המאמרים האלה, לגדר ולהעצים את החיים של האדם. שזה כולל גם להפוך אותו לחיות חיים בריאים, שמחים, אוהבים, מלאים. יש בסגולת הפרקים הללו. לכן קורא לפרקים הללו אורות התחייה. כי תל אורות הלכת, כי הכללים הללו, שכשהם נוזלים על החיים, הם משקים את החיים ומגדלים אותם, גנוזים בפרקים הללו. ובזה יתקיים, באנו הלומדים, אם ירצה השם במהלך לימודינו, מה שכתוב פה באיברה, שקדישי עליונים, סוג מסוים של אנשים, הם מצליחים להתחיות מן התללים הללו, ודרכם כל המתים מתחיים. טוב, אנחנו ניגשים פה לסוגיה מאוד מאוד רצינית ויסודית בדברי הרב, פה בפרק א', והיא כבר הקדמנו ללמוד עליה קצת, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שקמי על גרו. על פי הגמרא בתענית. הגמרא בתענית, אם אתם זוכרים, דיברנו בפעם שעברה על מפתח תחיית המתים שנמסר בידו של הקדוש ברוך הוא. והגמרא מביאה על זה פסוק. והפסוק ביחזקאל, וידעתם כי אני השם בפותחי את קברותיכם. רק למי שהגיע עכשיו, קודם ואין לו דף, כן. אז בגמרא בתענית, כלומר, בפסוק כתוב, שבשעה שהקדוש ברוך הוא פותח את הקברות, כלומר, בשעה שהחיים המתים הולכים ומתעצמים ומקבלים לאט לאט את הצביון ואת הצבע של המושג חיים, אז הנושא שהולך ומתברר זה וידעתם כי אני השם. מה זה וידעתם כי אני השם? זו דעת אלוקים, שהרמב״ם אומר שככל שאדם מתעצם בה, כך הוא מגיע תכליתו, ועל שום זה נקרא אדם. אדם נקרא אדם בגלל שתכליתו להתעצם במושג הזה, בנושא הזה שנקרא דעת אלוקים. וכבר הזכרנו דברים שכותב הרמב״ם והרב, שהסוגיה הזו היא לא לאריסטוקרטים בלבד. הסוגיה הזו יש בה קומות שהן מינימום. אי אפשר לא להתקדם במהלך התחייה. אי אפשר לאדם להשלים את ייעודו בעולם בלי שהוא מברר לפחות את הקומות המינימליות של דעת אלוקים. לולי זה, אין השכינה שורה בו. המושג שכינה שורה קשור לבירור המושג דעת אלוקים. המושג דעת אלוקים, כפי מה שהוא הולך ומתברר, הוא קשור קשר ישיר למה שהחיים עצמם, זה לא סוגיה שכלית, פילוסופית. אנחנו לא לומדים פילוסופיה. אנחנו לומדים אמונה. אמונה זה היכולת לחיות מכוח האמת, או לחיות בנאמנות לאמת. אי אפשר לחיים להשלים את עצמם, כפי שדיברנו, הכוונה לקבל את צביון החיים. כל החיים חיים, גם בעלי חיים חיים, גם נמלה חיה, גם פיל חי, נכון. זה מכוח מה שהקדוש ברוך הוא נטע בו חיים. אבל אנחנו נדרשים להפוך את המושג האפריורי הזה, המושג שהוא חסר צורה והוא מאוד מאוד ארטילאי, למושג חי ממשי מלא בריאות, מלא אלוקים. ואי אפשר למושג הזה להשתלם על ידי מעשים פרטיים. כמה שאדם יקיים מצוות, יניח תפילין, ינהג באופן מוסרי, לולא הבירור הזה של דעת אלוקים, לא יושלמו החיים. כפי שמובא אצלכם פה. פסקאות מהקבצים, אנחנו נלמד לפי הסדר של הפסקאות. זה, הראשון זה קובץ א', השני קובץ ב', כל השאר זה קובץ א'. יש המון המון פסקאות, אבל נשתמש קודם בזה. הדעה בעצמה, לדעת את השם, קודם אני אסביר, אני לא אסביר, אני רק יאמר, ביחס למה, מה הנושא שמתברר בדעת אלוקים? דעת אלוקים זה התחום שבו אנחנו עסוקים ביחס העצמי שיש בין האדם לאלוקיו. שלמות הבירור מגלה לאדם שאלוקים הוא האלוקות, זה עצם החיים שלו. זו המחשבה הראשית, זה עומר החיים שלו. שכל המחשבות וכל ההרגשות וכל הדברים שאנחנו חשים ומרגישים, כולם נשפעים מזה. כולם הם תולדות של זה. המחשבה האלילית שהאדם ואלוקים זה שתי חטיבות של מציאות. המחשבה הגאוותנית הזאת היא מונעת מהשראת שכינה. אתם מכירים את הגמרא בסוטה? שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בשכינה בכפיפה אחת. מכירים את הגמרא? מה הפשט אין אני והוא? בדרך כלל רגילים להסביר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הקדוש ברוך הוא, והוא הגאוותן הזה, לא נחיה בדירה אחת. עכשיו אני נותן לכם פשט חדש. אין אני והוא פירושו של דבר. מי שאצלו תפיסה זה ביחס לאלוקים, אני והוא. יש אני ויש אלוקים. אני עושה את הצו של אלוקים, שומע לו, אם אני לא אשמע, אוי ואבוי מה שיהיה לי, לכן אני אכנע לו. אבל אני תופס את עצמי מחוץ לאלוקים, ואת אלוקים מחוץ אליי. אין אני והוא, אני והוא תשימו במרכאות, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אין דבר כזה. אם אדם תופס את עצמו, את האני שלו, מחוץ לאלוקות, לא יכולה לשרות פה שכינה. ושיא הבירור זה וידעתם כי אני השם. האני, העצם של כל החיים, זו האלוקות. אלא מה? שלא נתפס פה לאפיקורסות, חז וחלילה. גם זה אלילות. גם לחשוב שהאני זה אלוקות זה אלילות. גם לחשוב שאני מחוץ לאלוקים זה אלילות. וגם לחשוב שאני אלוקות זה אלילות. שניהם אלילות. הסתבכנו. כי אם אני תופס את אני, כשאני אומר אני תופס את עצמי הפרטי, ואני אומר זה אלוקות, וידעתם כי אני השם, כלומר האני שלכם השם, חבל על הזמן, זה אלילות. פגניות נורא. ישר למוקד השריפה. אם אדם אומר, אבל אז יש אני, האני הזה, כן? אז האני הזה מחוץ לאלוקות. אז אני שומע לכל המורה, אני מתפלל אליו, אני מקיים את מצוותיו. אז נמצא שאדם הוציא את עצמו מחוץ לאלוקות. גם זה אלינו. שניהם, גם זה הולך למוקד השריפה. בית השריפה. מה עושים? לכן, הסוגיה הזו היא סוגיה עמקנית, חודרנית, מחייבת הרבה רצינות, הרבה עמקנות, והרב אומר, תכף תראו, שכל עמל התורה וכל לימוד האמונה הולך לברר את הסוגיה הזו. מי שלא הולך וצועד בנכון, נופל. ולא הבעיה עכשיו רק זה ההגדרה שלו ברמב"ם, האם הוא אפיקורס, לא אפיקורס. הגדרה זה מה עם החיים שלו. כי החיים שלו נעשים מרוסקים, אומר הרב. תסתכלו, נתחיל דווקא בפי דלת. במקור השני. דה, כן.
מה זה אני והושענה?
מה זה מה?
כשאנחנו אומרים אני והושענה.
או, שאלה מאוד. אני לא אומרים אני והוא, או אני והו. נכון? תמיד, נכון? אני צודק? יפה. אז כיוון שגם זה פסקה באורות התחייה. איזה פסקה? איזה פסקה מסיימת? אני והאור שיאנה. י' ג' י' ג' לבגימטריה אחד. פסקה הזאת, כולה בא להסביר את מה שאתה שואל עכשיו. יש המון המון שאלות אחרי שלומדים סוגיית התלוקים, ובתוך סוגיית התלוקים. רק כל ההתאר שלפני סוגיית התלוקים, כל השאלות זה קושיות על השואל. אחרי סברור סוגיית התלוקים, אז אפשר להתחיל ללמוד. לכן הרב אומר, השורש של כל מהלך התחייה, כל מה שאנחנו עוברים פה, כל מה ששומעים בחוץ, מרכז הליכוד, מרכז המערך, מרכז הזה, הכל הסיבוכים המפעילות, וכל הבירורים וכל ההתקדמויות, הכל הולך לברר את זה. אתם מבינים את הדבר הזה? את זה זה הולך לברר. זה השורש של כל מהלך התחייה. וידעתם כי אני השם בפותחי את כבותיכם. כמה פסקאות כותב הרב באורות התחייה ששייכות לבירור הזה, נמשכות מן הבירור הזה, עין ב', 72 פסקאות. יש הרבה עבודה. כל הפסקאות הללו, כולם צומחות מן הפסקה הראשונה. זה השורש, כך רבנו לימד, בשיעורים, רבנו הרצינים. הפסקה הראשונה, השורש לכל הפסקאות האחרות. והמשפטים הראשונים בפסקה, זה השורש של כל הפסקה. והמילה הראשונה בעתר זה שגם השורש של כל המשפט. הראשון, טוב, אבל יש מדרגות. מכל מקום, זה הסוגיה שהולכת להתברר. וזו לא סוגיה לאריסטוקרטים, לפילוסופים, למשכילים, בלבד. זה סוגיה א' ב'. רק אומר הרב, החיים של אדם תלויים בזה, כפי שתסתכלו בפסקה פ"ד. דעת אלוהים מיוסדת לברוח מהחיים הפגומים, המרוסקים והחסרים, לחיים שלמים, מבולטים ומלאים גם בעולם הזה. לולא הבירור של סוגיית דעת אלוקים, אדם תופס את עצמו פירור. החיוניות שבו, כמה שהוא מנפח את עצמו ומטפח את עצמו, זה פירור. זה חיים מרוסקים. אולי יש פה שלוש כינויים. פגומים, מרוסקים, חסרים. שלושתם חשובים, שלושתם תפע אנחנו נראה שמתייחסים לדברים שבפסקה שלנו. וכשמתברר את סוגיית התלוקים, אז החיים מקבלים את צורתם הנכונה. שלמים, זה כנגד פגומים, מבולטים, כנגד מרוסקים, מלאים, כנגד חסרים. דעת אלוקים מיוסדת לברוח מהחיים הפגומים, המרוסקים והחסרים, לחיים שלמים, מבולטים ומלאים גם בעולם הזה. הבריחה הזו, כל אדם טהור לבב חווה אותה. ויש אדם לא מסוגל לקבל שהחיים מסתכמים בניצוץ החיים שבו. כל אדם מרגיש שניצוץ החיים שבו, בעומק, זה הרגשה פנימית, ניצוץ החיים שבו זה משהו מדבר הרבה יותר גדול. ואם אדם מנסה לסכם, לתחום את כוח החיים שבו בגבולות הגוף שלו, או בגבולות התודעה שלו, הוא מאבד את המושג חיים. כל אדם מרגיש את זה בעצמו. אי אפשר לחשוב שהחיוניות שבאדם זה ניצוץ החיים שמסתכמת בגוף, בהרגשה, בתודעה שלו. לחיים כאלה אין מגמה, לחיים כאלה אין המשך, לא יכול להיות המשך, כי החיים האלה קצובים. מה החיים הללו לעומת כל אלפי ומיליוני הגלקסיות שאדם נמצא? וחייב אדם לתפוס את החיים במושג אחר. ואם לאדם לא יכול לתפוס את החיים במושג האותנטי שלהם, מושג המלא, שלם שלהם, בלי ברור סוגיה זו של דעת אלוקים. ניצוץ אחד של אור השם החי באיזה לב, מספיק כבר לגרש מחשכים רבים לאין חקר. טיפשים הם האומרים על דעת השם באין בינה שהיא ממעטת את צביון החיים. הרבה פעמים ברב, טיפשים, כן? זה מתייחס לחסון חוכמה שיש בזה רשעות, רשעות מוסרית גם, כן? זה מופיע ברב בכמה מקומות, באות האמונה וכו'. טיפשים הם האומרים על דעת השם באין בינה שהיא ממעטת את צביון החיים. התפיסה הרגילה תופסת את האלוהות כמשהו שמקמץ, מאיים על החיים. אולי כדאי כבר להשתחרר מהאלוקים הזה, האלים, שהוא רק מקמץ את החיים. זה טיפשות, אומר הרב. הם לא מבינים שדעת אלוקים זו המציאות היחידה שיכולה להרבות חיים. מבחוץ הם עומדים. הם מסתכלים על אלוקים בתור גורים מבחוץ, וזה נכון. אם החיים לא יכולים להיענות לטבעם, אלא צריכים להיענות למענה וצו שבא מבחוץ, אפילו שזה יהיה מאלוקים. נתת לו כותרת של אלוקים, יפה. אבל אם החיים צריכים להיכנע תחת צו שבא מבחוץ, זה נכון, זה ממעט את צביון החיים. זה נגד חפץ החיים. זה מי שעומד מבחוץ. אבל עם יודעי אלוהיו, זו התכונה הישראלית שלנו, עם יודעי אלוהיו, צריכים להופיע בעולם באותה ידיעה. מהי הידיעה הזאת? ידיעה זו לא הכוונה, זה משהו במילון שאנחנו יודעים, אלא ידיעה חיה, תודעה, שכל החיים, זה עומר החיים שלנו. מה עומר החיים שלנו? מהו התוכן המרכזי? שכל מה שעם ישראל עבר בעולם, עבר כדי לגלות את התוכן הזה, השתלמות החיים באור אלוהים חיים. אתם זוכרים שלמדנו פעם שעברה על אלוהים חיים? שם אלוקים חיים, זה השם שעתיד להתגלות, שהולך ומתגלה במהלך התחייה, אומר הרב. מה עניינו של השם הזה? שערך החיים האמיתי זה הנמשך מאלוקים. לא לחיות כדי לעשות את מה שאלוקים אומר. אלוקים חיים. נכון? כך למדנו בפעם שעברה. וכשאנחנו עומדים בראש השנה, הזכרנו, ומבקשים לחיות, ראש השנה זה יום אחד מיוחד, 10 ימי תשובה. זו קבוצה מיוחדת של ימים, שבו אנחנו מסתכלים על החיים במובן אחר. אנחנו רוצים לחיות. לא כדי להתקיים, לא כדי לעשות מצוות, לא כדי ללמוד תורה, לא כדי להביא את המשיח, לא כדי... אלא, כי אנחנו מבינים מה זה חיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך, אלוהים חיים. זה החיים. אלוקים חיים. כי כשאנחנו חיים, אתה מופיע בזה. אז לא בתור אמירה מרחנית כזו, לקקנית כזו, אלוקים מופיע, אלוקים מופיע בכל מקום. את זה אנחנו הולכים לברר, כדי שנוכל לחיות כך. כי המציאות הזו שבה האדם מגדיר את עצמו על פי מה שהוא חש בתוך גופו, ומגדיר את אלוקים בתור משהו שמחוץ לו, זו מציאות שמופיעה באדם כמעט כמוזכר ראשון. וזה הדבר שעל ידו הוא הולך להגדיר את כל הבנתו בתפילה, ואת כל הבנתו בקיום תורה, ואת כל הבנתו בקיום המצוות. וכדי לשנות, כדי להעמיק את המבט, שלא יהיה אני והוא, אלא אני האמיתי שלי זה הנמשך מהו. יש עדיין אני והוא, אתם יודעים, בברכות יש נוכח ונסתר. זה לא שאין נסתר, אבל להבין שכל הגלות זה התפרטות של הנסתר, טוב, אני כבר אומר דברים לא ברורים, אבל אנחנו נלמד עליהם, זה משנה לנו את כל הרמה, תפילה, תורה, קיום מצוות, ארץ ישראל, אידיאליזציה, ערכים, הכל משתנה מזה. זה מהפכה. אתם מבינים? דעת אלוקים. זה לא עוד סוגיה, זה לא עוד איזה ענף אפיזודי בהשכלה. צריך אדם להשלים את הלימודים האלה כדי לקבל את התואר שלו בלימודי אמונה. זו מהפכה, בזה נעוץ הכל. בזה נעוץ איזה חיים אדם יחיה. ואנחנו, עם יודעי אלוקיו, צריכים להופיע בעולם באותה הידיעה. חיינו יופיע, לא בסמינריונים שאנחנו נלמד, בשיעורי אמונה. אולי גם זה נעשה. אבל חיינו הם כאלה, זה מה שהרב הולך לברר פה בפסקה הראשונה, שחיינו כאלה זה חיים של עם יודעי אלוקיו. חיים שמתגלה בהם אלוקים חיים. ומהרב בפסקה תף קוף נונה לי. הדעה בעצמה. רגע, רק נביא, היינו צריכים להביא כבר את הפסוק בירמיה. כתוב בפסוק בירמיה. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ולא העשיר בעושו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. עכשיו בואו רגע נפלח את הפסוק לאט לאט. בואו נראה מה כתוב. ירמיה ת'. נראה לי פסוקים כ' ב' כ' ג', לא בטוח. רגע, אולי כתוב לי פה? לא, לא כתוב. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ולא הגיבור בגבורתו, ולא עשיר בעושרו. אומר הרמב״ם, כאן מנויות שלושת השלמויות שהאנושות הולכת וצועדת לקראתה. שלמות השכל, שלמות כוחות הגוף והרגשות, ושלמות המפעל, כן, שאדם מסוגל לפעול בעולם הרבה, לאסוף הרבה קניינים, לפעול, להזיז דברים מכאן לכאן, מהפכות, להטפיל מים, להעביר מים מכאן לכאן, אחרי זה להעביר אוצרות טבע מכאן לכאן. זה העשיר בראשו. שלושת השלמויות שהאדם חותר אליהן. אומר הנביא ירמיה, זה בגובה האנושות, אנחנו עם ישראל דלך. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ולא עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אז במה יתהלל המתהלל? כלומר, במה האדם מוציא אל הפועל את תכליתו. לשם זה הוא אדם. לכן בזה הוא יכול להתעלם. עכשיו שימו לב מה כתוב. כי אם השכל וידוע אותי. כלומר, דעת אלוקים היא מתחילה מהשכלה. כי זה דבר שצריך ללמוד אותו. אבל ההשכלה הזו לא יכולה להישאר ברמת הבנה. זו צריכה להיות ידיעה. איך חז"ל מלמדים אותנו? מה זה דעת? מה זו ידיעה? מה ההבדל בין השכלה לידיעה? כי השכלה זה במחשבה. ידיעה זה כשזה מופנם ונקלט כעומר החיים שלך. כמו שאומרים תודעה. תודעה זה אוסף הידיעות שמכוחם אתה חי. כשאתה בא להתבונן על מציאות, איך תפרש אותה? זה מכוח התודעה שלך. כן, זה לא מחשבה בעלמה. דעת אלוקים זה סוגיה שאנחנו מתחילים אותה בהשכלה, לומדים אותה. אבל מטרתה להיות ידוע אותי. כמו וידע האדם את חווה אשתו, מהרמב"ם. וידע האדם את חווה אשתו פירושו, התחבר אל חיבור חי, ואז הוא ידע אותה. באמת, רק אז הוא ידע אותה, רק אז הוא תפס אותה וקלט אותה, והתחבר אליה במובן חי. אז השכל וידוע אותי, כי אני השם. זה מאוד מתאים לנו. וידעתם, כי אני השם, זה הנושא. אז השכל וידוע אותי, כי אני השם. אבל כתוב עוד דבר. עושה חסד, משפט וצדקה. כאן, במילים האלה, רבותיי, מקופר חידושו המהפכני של הרב בדעת אלוקים. בדיוק במילים האלה, פירוש דברי הנבואה. איך אדם יודע כי אני השם? כשאדם דבק במידות האלוהיות. אנחנו תכף נלמד. אומר הרב, איך אדם יודע כי אני השם? לא בזה שאדם עוסק מי הוא השם. לא. זה רק אלילות. בין אם תגדיר שאתה מחוץ אלוקים, בין אם תגדיר שאתה בתוך אלוקים, והוא מקיף אותך ומלא אותך, והכל פיקורסת אלילות, לך מבית מדרש. זה לא העיסוק שלך. כי אני השם, אנחנו עוסקים במידות האלוהיות. פירושו של דבר. שאילולי זה שאלוקים היה מקור החיים, כלומר, אם החיים היו רק גופניים, היו להם תכונות גופניות בלבד. התכונה של הגוף שהוא עסוק להתקיים. בשביל זה הוא צורך מהמציאות את המשאבים כדי להתקיים. הגוף ביחסו אל המציאות צורך. הגוף הוא לא מיטיב, הוא לא עסוק בטובתו של אחר. מי עסוק בטובתו של אחר? רק האלוהי, הרוחני. אם אני, אם החיים שלי יהיו מיוסדים על ההטבה, זה סימן שהתכונה שלהם היא אלוקית ולא גופנית. כי לא יכול להיות בעולם טוב אם החיים לא נמשכו ממקור הטוב. רגע, זה אני, כל הדבר הזה אני עוד אסביר. לא נספיק את זה היום, אני רק אומר, אסביר למה, כי אני השם, עושה חסד משפט וצדקה בארץ. יש מידות שלולי זה שאלוקים היה בורא את העולם, כלומר, לולי זה שהעולם נמשך מאלוקים, לא היו קיימות בעולם. כל חפץ ההטבה להיטיב, להיות עסוק בטובתו של אחר. לא מדובר עכשיו במעשה פרטי, לא שאדם הוא מאוד עסוק בעצמו, מאוד מתעניין בעצמו, חלק מהצור שלו להתפח את הדמות האידיאלית של עצמו, הוא גם נותן צדקה למישהו אחר. גם היא פרוטה לעני, כדי שהוא גם יכלול את מצוות עשיית צדקה בתוך הפסיפה של האישיות שלו. לא מדובר באדם כזה. אדם שמרכז החיים שלו מיוסד על החפץ המוסרי, להיות מיטיב, זה אדם אלוקי. לולי זה שהחיים היו נמשכים מאלוקים, לא היו יכולים להיות מרוכזים סביב ההטבה. ואם, זה שלב אחד, אתם מבינים אותו? קצת, התחלה, בסדר? עכשיו שלב שני רק. אם חיים שמרוכזים סביב הצורך להיטיב, אם זה היה מקמץ אותם, כמו ילד, הוא חושב שאם הוא ייתן במבה, הוא יפסיד. כי אצלו השיקול זה, כמה במבה יהיה לו? אז ברור, שאם יש לך 10 במבה, אתה נותן למישהו אחר 5 במבה, נשאר לך רק 5, הפסדת. אבל אם החיים, אז אם החיים, כשהיו עסוקים בטובתו של אחרים, היו מתקמצים, מצטמקים, נשים פחות חיים, אז לא היה בזה שום הוכחה. כבשת את החיים בשביל לעשות איזה אידאל. אדרבה, זה ההוכחה שהאידאל הזה הוא מחוץ לחיים. כי החיים הם חומריים, גופניים, זה החיים באמת, אבל כשאתה עושה משהו מוסרי, אולי אתה נהיה אלוקים, אתה לא נהיה חי. אבל עם ישראל מוכיח שאם החיים מיוסדים על ההטבה, החיים פורחים, צומחים, הם נהיים יותר חיים. איך זה יכול להיות? הרי הגוף, בדיוק תכונותו היא אחרת. הגוף, כדי לחיות, צריך לשאוב. הגוף, בתור נטייה טבעית, לא עסוק בלתת, חוץ מדבר אחד. דבר אחד ויחיד בעולם, מונח בתכונה הגופנית, שעסוק להעניק. מה זה? כשהזכר מזריע חיים, ואז הוא עסוק במקום לחיות, להחיות. זו הנטייה הטבעית היחידה שהיא אלוקית. היחידה בגוף, שהמכניזם הגופני עסוק לא רק בסירקולציה פנימית, כמנה מהרגל, הלב, מהלב, אלא עסוק להעניק למישהו אחר. אחד ויחיד. אבל אם החיים מיוסדים על הטבה, והם פורחים מזה, צומחים מזה, זו ההוכחה, ההוכחה החיה, שהחיים נמשכים מהאלוקות. אתם מבינים פה את הסכמה? פחות או יותר אנחנו נעסוק בזה, רק את הסכמה פחות או יותר. זה ברור חי של דעת אלוקים במהלך התחייה. שלום, יש לכם הסעה. אמרנו שנסגור היום זה, לא הספקנו. טוב, רבותיי. מה? לי אמרו, נסיים ב-20 ל, עד שאנשים הולכים. עכשיו רבותיי, בבקשה, לשמור את הדפים האלה, אנחנו נצטרך אותם. סליחה, אם אני פה הערכתי. בעיקרון הלימוד מתחיל ב-5 דקות ל-6.